טוב, אז אנחנו בפרק 78 יריב.
פרק 78 רותם.
ואתה היום איתנו, אני אציג אותם.
תציג את רותם. יו, יו. האמת, כבוד, באמת, בשיא הרצינות.
כבוד, יו, יו. כן. טוב. איתנו רותם נמיר פרדס.
נכון.
רותם נמיר פרדס.
פיגורה בפני עצמה.
שהיא נדלניסטית.
נכון.
זה השם של העסק, כן?
כן, המון שנים.
כן, תחפשו בגוגל, סתם.
תחפשו בגוגל.
נכון, יש לה גם את הקבוצה הכי גדולה בפייסבוק, אחרי הקבוצה שלי. את הקבוצה, סתם, לא, יש לה את הקבוצה הכי גדולה.
אתה מזנב בי,
נכון, ראית הקבוצה? לא, סתם, יש לה את הקבוצה הכי גדולה בפייסבוק של משקיעים, שבאמת אנשים מגיבים שם, אנשים שמבינים, אנשים שעוזרים אחד לשני. אני מכיר אותה המון המון שנים, אני בספק בכלל, אני הכרתי אותה לדעתי עוד הרבה לפני שהיא הכירה אותי.
נכון, אני מסכימה איתך, זה נכון.
כן, באמת, היא המון שנים, נכון רותם? אתה המון שנים.
אני יותר מ-15 שנים בנדלן, והעסק הוא מ-2010.
כן, באמת הרבה שנים. היא בזמנו הייתה קונה פירמידות מחלקת עוד בתקופה של יציאת מצרים. לא, היא באמת המון 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 שנים. אני זוכר שהייתי נתקל ככה בפוסטים שלה והכל, והייתי אומר לעצמי, יאללה, כמה ידע, כמה תוכן והכל, והיא מלווה משקיעים בחדרה וביוון.
ובפרדס חנה ובסלוניקי יוון, ופריסלים, וגם במקומות אחרים בארץ מדי
יפה,
פעם.
יפה, יפה. יאללה, איזה יופי. מה מדברים היום, שואה? מה אתה אומר?
אני בחרתי את הנושא היום, ואני רוצה שרותם תסביר לנו איך קונים לעליית ערך בתקופה הזאת, כי אנחנו יודעים שזו תקופה של תזרים שלילי.
יפה, נכון. Okay. מאוד מאוד חשוב לדעת את זה, כי באמת מגיעים אליי, אני בטוחה שגם אליך, okay. מגיעים אליי אנשים ואומרים, אני רוצה הכנסה פסיבית. אז היום אין הכנסה פסיבית.
העולם הזה נגמר.
זה לא נגמר, זה כרגע, זה המצב השוק היום. אין הכנסה פסיבית מסחירות, כי העיתונות והמדיה, הם בעצם הקבילו את המילה תשואה, תשואה זה הכנסה מסחירות, אבל תשואה זה לא רק הכנסה
נכון,
מסחירות.
נכון, זה גם מעליית ערך.
זה מעליית ערך.
מהלוואות שקטנות עם השנים.
כן, יש הרבה, בעצם יש כמה דרכים להרוויח מנדלן, להרוויח תשואה, כי תשואה, אם תיכנסו לויקיפדיה, זה רווח באחוזים. אז אנחנו רוצים להרוויח, כן. והרבה, נכון?
כן,
בטח.
אז אני, זאת אומרת, מה זה? אני, היום איך שאני קוראת את השוק, אפשר להרוויח הרבה כסף מעליית ערך. אם אנחנו רוכשים נכון, במיקום נכון ואת הדירה הנכונה, אנחנו נוכל להרוויח לפחות 20% תשואה שנתית מעליית ערך.
זה מטורף, וכל אחד היה חותם על זה מחר, אבל איך עושים את זה?
איפה? שיעמדו בתור, אם הם רוצים לחתום.
אז איך 20% בשנה? איך באמת עושים את זה?
אז רגע, לפני שנדבר על איך עושים את זה, חשוב לי להגיד שבאמת צריך להבין שזה הדבר היום, שבשביל זה אנחנו מגיעים, ויכול להיות שתהיה לנו באמת תשואה שלילית מסחירות, ואנחנו צריכים לתכנן את כל ההשקעה שלנו בהתאם. זאת אומרת, לבוא עם ציפיות.
רגע, אני רק רוצה לדייק אותך. כן. תשואה שלילית מסחירות, זה לא, אם קנינו ב-100% הון עצמי, אין תשואה שלילית מסחירות. אם מינפנו, אז המינוף הוא לא נותן, זאת אומרת, המינוף גורם לנו לתשואה כביכול שלילית, התזרים השלילי.
נכון, נכון.
זה דיוק חשוב.
אבל, זה דיוק חשוב, אבל אני לא ממליצה לאף אחד לקנות ללא מינוף.
ברור, ברור.
זה בעיניי לא קיים.
אני אומר תיאורטית, אם יש לי את 100%, אני לא אקבל תשואה שלילית. זה פשוט חשוב שאנשים יבינו.
כן.
אני אקבל 2-3%, 4% גג נגיד.
כן.
אבל אם אני משתמש במינוף של הבנק, אז אני אהיה בתזרים שלילי, אז כביכול זה תשואה שלילית.
זה נכון, ואנחנו יכולים למצוא דרכים. זאת אומרת, אם זה במשכנתה, לעשות פעולות על המשכנתה, כמו גרייס וכדומה, כדי להוריד את התשלום החודשי, או נגיד חלק מהעון העצמי להשאיר בצד ולשלם איתו את התזרים השלילי. יש לנו פתרונות לדברים האלה. הכל צריך תכנון מראש, ואז אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
נכון. אבל בן אדם נניח עכשיו שבא אלייך, בטח כמו אנשים שבאים אליי, הם עושים חישוב, את מלווה משקיעים, נניח, בחדרה, נכון?
כן.
שהמחירים יותר גבוהים מהאזורים אצלנו.
נכון.
אז בטח אצלם הפער בין הסחירות לבין מה שהם משלמים, משקנתה, הוא הרבה יותר גבוה. בטח זה יכול להגיע ל-1,000 שקל, אפילו יותר מזה.
אפילו יותר לפעמים.
נכון. מה את מסבירה להם?
אני מסביר.
והאם את יכולה להסביר גם למשקיעים שלנו?
אני...
זה יחסוך לי.
מה שאני בעצם אומרת, בואו נשב על המספרים, ונראה קודם כל מה אתם יכולים. נגיד אם בא לה... אתמול הגיע זוג, שהם שניהם הייטקיסטים, הם חוסכים משהו כמו 10,000 שקל בחודש, אז אין בעיה, במקום לחסוך 10,000, שימו 2,000 כל חודש, והנה, אתם בעצם מכניסים את זה לעון העצמי שלכם.
כן, כן.
מה שאני מראה לאנשים, אני שמה את המספרים באקסל, ואני מראה להם איך הם מרוויחים, כן. איך הם עדיין מרוויחים מזה. כן. עכשיו, אני, את יודע מה? אני אספר סיפור. יש לי זוג משקיעים שרכשו בשנה שעברה ב-920 אלף שקל דירה. עכשיו, כמה זה? זה מאי שנה שעברה, עכשיו זה שנה ושלושה חודשים, הדירה כבר שווה 1.5 מיליון. אז זאת אומרת, הם הרבה יותר מהכפילו את כספם נכון. בזמן מאוד מאוד קצר.
נכון.
זאת אומרת, אני אומרת לאנשים, המטרה שלי שתכפילו את הכסף שלכם, במקסימום 5 שנים, המינימום אנחנו לא יודעים, זה תלוי במצב השוק כמה זמן.
כן, אבל אם יגידו לך, איך את יכולה להתחייב, אני עכשיו כאילו מדבר
כן,
מזה
כן,
שם
כן,
המשקיעים,
כן,
איך את יכולה להתחייב שבעוד 5 שנים מחירי הנדלן יהיו גבוהים, שאני אעשה פי 2, קודם כל זה פי 2 על העון העצמי, נכון? חשוב
כן,
להגיד,
נראה,
זה לא שהם קונים במיליון
חשוב.
וקונים ב2 מיליון, אלא נכון. להפך, הם מביאים כאילו 250 אלף שקל כדירה ראשונה נניח, ואחר כך הם יעשו 500 על ה-250, נכון?
נכון,
זה מה שאנחנו
הם יצאו עם 500,
בדיוק,
כפול מהכסף.
אוקיי, אז הם יגידו לך, תשמעי רותם, איך את יכולה להבטיח, כמובן שאת לא מבטיחה, אבל איך את יכולה לדעת שמחירי הנדלן בעוד 5 שנים יהיו גבוהים יותר, שאני אעשה דאבל על ההון העצמי?
זה שאלה מצוינת, ושואלים גם אותי את זה כל הזמן, אז קודם כל אני לא מבטיחה, כי אף אחד לא יודע, בהשקעות תמיד יש סיכון, אבל אני כבר יותר מ-15 שנים בנדלן,
נכון.
אני רואה, יש היסטוריה, אני רואה שבממוצע זה מה שאני עשיתי, ואני, ומשקיעים אחרים.
כן, אבל אם יגידו לך, בוא נלך לשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז לא היית בנדלן.
נכון.
אני מקשה עלייך, נכון? סליחה.
לא, בסדר.
כן, אבל זה מה שאומרים לי. דרך אגב, אני מדקלם בדיוק את מה שאת אומרת, בדיוק את אותו דבר.
כן.
אבל סתם מעניין אותי לשמוע אותך, כאילו, מה את חושבת על זה? בתחילת שנות ה-2000, עד 2003, מחירי הנדלן ירדו. בשנות ה-90 היו גם ירידות מחירים.
נכון.
אז מה? אז זה ש-15 שנה עלו המחירים, זה לא אומר, לפני 20 שנה הם ירדו.
זה נכון, ויכול להיות שזה לא ייקח 5 שנים, זה ייקח 6 או 7 שנים. עדיין 20% שנתי, אנחנו מסתכלים על הגרפים שלאורך כל השנים, זה עושה את זה ובקלות אפילו. כן. שלא לדבר על זה, היה לי על זה וובינר לא מזמן, שאם מסתכלים על הדמוגרפיה, על מה שהולך לקרוא כן. פה בשנים הקרובות, זה התפוצצות אוכלוסים, אנחנו מדברים על להכפיל את האוכלוסייה, איפה כולם יגורו, אוקיי? חייבים לגור איפשהו. אז הביקוש לא הולך לקטון.
כן.
אבל אתה לא רואה שהפוליטיקאים מוטרדים מזה. איך זה יכול להיות?
זה בעיה של הפוליטיקאים, זה בעיה שלנו, סליחה, לא רק של הפוליטיקאים, אבל מה אפשר להגיד?
אבל גם אין אף פקיד שדופק על השולחן, ולא...
אבל למה צריך להיות פקידים? גם שהיו פקידים שדפקו על השולחן, מזכיר לך, בשנת 2011...
יש להם אחריות, אבל...
אין להם אחריות, מה זה מעניין אותם? בוא, מה זה? אתה רציני?
אבל בוא נבין פה את העניין. אף ממשלה לא רוצה שעל שמה יירשם ירידת מחירי נדלן.
נכון.
מפני שהממשלה מרוויחה הון תועפות על מיסוי של נדלן, ונדלן הוא הקטר של המשק. זאת אומרת, שאתה מוכר או קונה דירה, כל כך הרבה אנשים מרוויחים מזה, שלא לדבר על דירות יד ראשונה, מקבלנים.
אתה מפרנס...
אתה מפרנס,
כל המדינה.
זה הדבר שהולכת, תחשוב כמה אנשים מרוויחים מזה.
לדעתי, אם אתה קונה היום...
אוי ובואים, זה ירד, אנחנו במיתון מטורף.
יש לזה, זה כמו מכפיל קנסיאני כזה, כאילו ש... זה מכפיל את הכלכלה כל הזמן.
כן, בפירוש ככה.
תראה, לדעתי דירה שהיום תקנה מקבלן ב2 מיליון שקל, יש סיכוי יותר מסביר שהמדינה תרוויח 600, 700, 800 אלף שקל קל.
לגמרי.
תחשוב שהיא מרוויחה את המע"מ, היא מרוויחה את הקרקע, היא מרוויחה את המס רכישה, אם יש מס רכישה. אפילו על ההוצאות שיש לקבלן, הוא קונה מלט, הוא קונה הפועלים שבונים והכל, הם משלמים ביטוח לאומי, הכל כולל הכל, פלוס מס הכנסה והכל,
יותר,
יש סיכוי
50%.
שזה. למה שיורידו את מחירי הנדלן? וגם אם מאוד ירצו, זה לא קורה. תראה כמה אנשים באמת ניסו במהלך השנים ולא הצליחו. זה לא יקרה.
דרך אגב, יש על זה מחקרים שעלות דירה חדשה מקבלן, משהו כמו 55 אחוזים, הם מיסוי, ישיר או עקיף. מיסוי למדינה.
עוד פעם, מה זה אומר? שאם נניח קניתי דירה בשני מיליון שקל,
אז מיליון, אפילו מיליון 50 מתוך זה, זה מיסוי, הולך למדינה. כי זה הרי לא רק המיסוי הישיר על קניית הדירה.
כן, ברור.
זה כל הדברים הנלווים. וזה מטורף.
תגידי, יש לי שאלה. למה לדעתך אנחנו כישראלים מוכנים לקחת הלוואות לקנות אוטו? לקחת, לעשות קניות, לשלם בתשלומים, שזה כמו הלוואה, לקחת בוויזה הלוואות של 12% ועוד 1,001 דוגמאות, לקחת, לנסוע לחופשה לחול בשישה, שבעה תשלומים, אבל להיות בתזרים שלילי של 500 שקל, הוא יגיד, אני מפסיד ואני לא מוכן.
למה? אני חושבת, אתה יודע מה? אני
יש לנו משהו בעיה בפסיכולוגית לדעתי, איך אנחנו מגדירים את זה?
אני אפילו אגלוש לתיאוריית הקונספירציה. שזה קונספירציה.
מה תיכה שהיא אינטליגנטית? תהיה דיון מעמיק. וזה...
אני חושבת שזה קונספירציה ממש, זה של למעלה, מהממשלה. זאת אומרת, לשמור אותנו טיפשים, שנרוויח מעט, אבל מספיק כדי ליהנות.
לא, אני לא מסכים.
מספיק ליהנות. אני ממש מסכימה על זה. החינוך, למה אין חינוך?
אז למה את לא כזאת? אבל למה את לא כזאת? למה אני לא כזה? למה המון אנשים שהם לא כאלה?
למה? כי אני קראתי את הספר רבא, שיר רבא, אני, ולא נפל לי הסימון.
כל מי שבא לפה קרא.
לי נפל גשם של הסימונים במקום הזה. אני הייתי מעצבת גרפית, שום קשר לנדלן, כן. אני חשבתי, חיינו בארצות הברית לפני זה, והיה לנו נדלן, ועשינו כל טעות אפשרית, והפסדנו את כל הכסף האפשרי.
וואי, וואי, את חייבת לספר על זה.
ויצאנו, חזרנו לארץ ואמרתי, בחיים אני לא מתעסקת בנדלן יותר. עד שהגיע הספר רבא עשיר, רבא עני, ודרך אגב, זה היה מהדורה לבני הנוער, קראתי אותו בשעתיים, אני חושבת.
כן.
כי זה, כאילו הוא דיבר אליי, זה כן. היה ישירות אליי.
כן.
אין לי תעודת בגרות, כולם אמרו לי, אני לא מנצל את הפוטנציאל שלך, והנה, הוא בא ואמר לי, שאני לא צריכה תעודת בגרות, אני לא צריכה תואר, אני לא צריכה, ויש לי פוטנציאל.
לך, אם יש לך הרבה השכלה, זה מחסום.
לא חושבת שזה מחסום, אבל כל מה שהוא שם אותך בתוך ריבוע ואתה חושב שזה האמת, זה הבעיה. כל הזמן צריך לצאת מהריבוע.
אני אגיד לך איפה אני חושב שהבעיה. אני חושב שהבעיה זה לא הממשלה. אני חושב שאולי זה כן, אבל באופן עקיף. אני חושב שלא מלמדים אותנו, אולי גם כהורים, לא מלמדים אותנו שאנחנו קטנים. מה זה צ'ק? לא מלמדים אותנו איך לחסוך. כן, בדיוק. אני לא יודע אם זה בממשלה, אבל את יודעת גאה.
זה אין. מי אחראי על החינוך פה?
ההורים. גם ההורים.
הממשלה, על החינוך בבתי הספר זה הממשלה.
נכון, בגלל זה אמרתי, אבל גם ההורים נניח. את זוכר, אפילו אני בתור ילד, הייתי נוגע בכסף, ההורים שלי אומרים, יחלתי גז, זה מגיל. מלא אנשים נוגעים בזה. יכול להיות שזה יוצר איזושהי קונוטציה שלילית אצל הרבה ילדים.
לגמרי.
עבור כסף ודברים כאלה, אבל באמת לא מלמדים. מלמדים כל כך הרבה דברים שהם טיפשיים, שהם לא חשובים לחיים, שצינור אחד בבריכה ממלא את הבריכה תוך יומיים, והצינור השני ממלא אותו תוך שלושה ימים. מתי הבריכה תהיה מלאה? קוסומו, סליחה, אם אני לא גר בהרצליה פיתוח ויש לי בריכה, מה זה מעניין אותי בכלל? כמה הם ממלאו את הבריכה? לא באמת.
אני נדרתי מהשיעור הזה.
כן, לא, מה זה מעניין?
הלכתי לים.
לא, באמת.
האוטו יוצא מפה והאוטו יוצא משם.
באמת היו שאלות כאלה.
שימו ווייז.
אתה צוחק, הייתי מביא את זה לפעמים לאבא שלי, ואבא שלי היה פוטר, ואז הוא היה כועס עליי, לפעמים שלא הייתי מצליח. לא, כאילו בסוף הייתי מצליח, וגם עשיתי תואר בכלכלה, והייתי מצטיין והכל. בסוף הראש נפתח, אבל כאילו באמת זה היה כאילו בושה לבוא לאבא,
כן.
עם הדברים, ואבא שלי אהב אותי. כאילו איך אתה לא מצליח? איך אתה פותר את זה?
אני חושב שאנשים קונים נניח בתזרים שלילי, הם כאילו קונים את הדירה בתשלומים.
ככה
אני, זה מה שאני אומר לעצמי, וזה גם מה שאני אומר להם. במקום לחסוך מלא כסף, למה אם אתה חוסך לפני קניית הדירה, 1,000 שקל, 2,000, 3,000, זה נחשב חיסכון, ואחרי שאתה קונה זה נחשב הפסד, הרי זה אותו דבר בדיוק.
אבל יש כל כך הרבה, תשתמשי בזה. אבל זה לא רק שהם חוסכים 1,000-2,000 שקל, אבל הם משלמים, אבל הם במינוס, או לקחו הלוואה עם ריבית נורא נורא גבוהה, אז הם לא מבינים שאין טעם בכלל לחסוך, כי הם משלמים הרבה יותר על זה.
נכון.
זה כמו שאנשים באים, אני רואה את זה האמת יותר בפייסבוק, והיום ראיתי את זה בדרך הנה. יש לי דירה, מה דעתכם שאני אמכור אותה ואני אשים את הכסף בבנק, אני אקבל על זה 5%, מה איזה רעיון כן. מעולה. כן. אבל מה עם האינפלציה? שכחת חמודי 5%.
נכון.
אז מה עשית פה? לא עשית כלום, אתה מפסיד כסף.
נכון. לא רק זה שהוא מפסיד כסף, שהוא שם את החמישה אחוז, הוא שם את החמישה אחוז בלי מינוף. כשהוא כן. מרוויח 5% בנדלן, זה לא 5% על הכסף כן. שלו, זה 5% כאילו על כל הסכום.
נכון, לגמרי.
אתה רוצה לתת לי להיות מוביל אצלך בזה? יאללה. תראי, יש תשובות יפות, תתני לי.
נתקלת בכל השאלות.
טוב, אז הגענו לא.
כן, כן, אבל אני רוצה שהיא תחזור ל...
יריב, אתה מוזמן לענות לכל השאלות האלה, זה לא הייתה שאלה אצלי בקהילה, ואני... אני מתקשה לענות על זה כבר, כן. אני מתקשה לעמוד בעומס, אז מי שירצה שיתייג אותי בקבוצה, כן. אני אשמח.
אז הגענו למסקנה שזה בעצם עניין של חינוך, או הממשלה או עוד הזה.
כן.
אני אשאל אותך עוד שאלה, שתגידי...
כן. אבל מה, גם מה אחרי זה תחזור לאיך לקנות בשביל עליית ערך.
כן, כן, תכף נחזור לזה.
זה יהיה הפאנץ' בסוף.
כן, טוב. זה. יש לי עוד שאלה, שבטח זה... למה אנחנו כישראלים, אני בא אליי עם כל הצרות של כל העם.
הכל בסדר, אני מתעסקת עם זה יום יום.
למה לדעתך הישראלים רואים את השכירות ולא רואים את עליית הערך? למה הם סופרים?
זה אותו דבר.
למה הם סופרים? לא, אני לא חושב שזה אותו דבר. מה, העניין של חינוך? את חושבת שזה בגלל זה?
הם לא רואים, הם לא... תראה, זה נורא קל לשתות אפילו בקהל, מה שנקרא בציבור. כי עליית הערך זה לא משהו שהוא מוחשי. זה משהו שיקרה בעתיד, נכון?
נכון.
זאת אומרת, הוא יתממש בעתיד.
אז אנחנו כישראלים כאן... רואים יותר את הטווח הקצר, ולא את הטווח הארוך? או שאנחנו סקפטים לגבי הטווח הארוך?
אני שוב חוזרת לתיאוריית הקונספירציה, שזה מסרים שתמויים בנו מלמעלה דרך אגב. אני לא חושבת שזה רק ממשלת ישראל. אני חושבת שזה ברוב העולם, ממשלות רוצות שהעם יהיה... באיזשהו תלם, כן.
לא, וואי, זה תיאוריות קונספירציה כאלה.
אבל אני ממש מאמינה בזה, הם רוצים לשמור אותנו.
אבל זה היה ככה מאז ומעולם לדעתי.
נכון, הם רוצים לשמור אותנו, שיהיה לנו מספיק, שנוכל לנסוע לחול, לקנות בגדים, ללכת למסעדות, אבל שלא יהיה לנו הרבה כדי שנהיה באמת עשירים. בוא אני אספר לך משהו.
איך, אבל המדינה מתה שנהיה כולנו עשירים.
אבל האמת, הנה, תסתכל על שוויץ. זה אומת המיליונרים, כולם שם מיליונרים.
נכון, וזה טוב למדינה.
ברור.
נו, אז למה את חושבת שלא רוצים שנהיה מיליונרים?
שמע, אני אספר לך סיפור. אני מעורבת, דרך אגב, זה עוד משהו שלא אמרתי בהתחלה, אני מעורבת מאוד עמוק בפרויקטים של פינוי-בינוי. היום הייתה לנו פגישה עם ראש מועצה, בלי להזכיר שמות, מה שנקרא. והגיעו כמה בעלי זכויות, בעלי דירות במתחם, הגיעו לפגישה, והיא שאלה אותנו, מאיפה אתם, מי אתם, אתם גרים במתחם, או שאתם תכלס משקיעים, או... אז אמרנו לה. אז משפט הראשון שיצא לה מהפה, אוקיי, אז באתם להרוויח פה. יעני, מה אתם בכלל באים אליי בטענות? מה אתם בכלל באים? לא מגיע לכם להרוויח.
זה תודעת חסר.
כן.
וזה בדיוק מראה. מי אתם שתרוויחו? תשארו ככה נמוכים, קטנים, אל תדאגו לעצמכם, אנחנו נדאג לכם.
כן.
זה, אני מצטערת, אבל אני רואה
את זה אנשים עם תודעת חסר, אבל זה משתנה. לא, כבר הרבה אנשים מבינים מה זה תודעת שפע.
כן ולא. הם מבינים, הם באים, הם אומרים, כן, אני יודע שצריך להשקיע בנדלן, ותן לך דוגמה. אני לוקחת איקס כסף על הליווי שלי, אוקיי? נורא יקר לי. איך זה יקר לך? אני אומרת לך שאם ההוצאות הנלוות, ואתה יודע מה, בוא ניתן דוגמה מספרית, בוא נגיד שאתה קונה דירה ב1,200,000, אלה המחירים הנמוכים בחדרה, תכף זה מתקשר גם לאיך מוצאים דירה שתעלה בערכה, אתה קונה דירה ב1,200,000, וזה דירתך הראשונה, אתה צריך להביא 300,000 עון עצמי, 25%, נכון? בוא נגיד ונלך לקיצוני, יש לך 100,000 שקל הוצאות נלוות. שמת על העסקה הזאת 400,000 שקל. אני אומרת לך שתוך 5 שנים תוכל לצאת עם 800. הכפלת את כספך. אז למה אכפת לך כמה אתה משלם לליווי? הליווי זה זה שהביא לך בעצם את העסקה שתעשה לך...
בלי הליווי אתה לא עושה את זה לבד.
אני לא רואה.
אז למה עם הליווי אתה... יש לך את
הרווח... למה אתה לא מוכן לשלם?
יש לך רווח בסבירות גבוהה. בדיוק, למה אתה לא מוכן?
כן, לקחתי את זה גם בחשבון מראש.
אני אגיד לך למה. כי רוב האנשים לא נתפס להם בראש שאת יכול להיות, תעבדי על העסקה הזאת כמה שעות ותרוויחי כנראה כמה עשרות אלפי שקלים.
הם לא יודעים כמה זמן אני עובדת את זה.
לא משנה, גם חודש.
ואתה לא יכול לקמת את זה בשעות.
נכון, נכון, אני דובר בשמם, אני את אותו דבר, אני גם דובר את אותו דבר.
אז אני מסבירה להם את זה, שמה שאני מביאה לשולחן, זה לא כמה שעות, אלא זה הקשרים שלי שפיתחתי לאורך הרבה שנים, זה הידע שלי שפיתחתי לאורך הרבה שנים, זה היכולת שלי לפנות לאנשים הרכונים, ולדעת שהעסקאות האלה יעלו בערכן.
כן.
אוקיי?
נכון.
כל זה, זה, אל תקמת את זה בשעות, זה
לגמרי,
ממש...
לגמרי, אבל אני אגיד לך, יש משהו במחשבה הישראלית, שיכול להיות שבן אדם היה משקיע, מעדיף לקנות דירה במיליון שקל, ולא דירה ב-900 אלף שקל, ולשלם 70 אלף שקל תיווך. הרי אותה דירה בדיוק, פה יצא לו 900 פלוס 70, ופה יצא לו מיליון. הוא כנראה יעדיף את המיליון, ולא את ה-900 פלוס 70, כי הוא יגיד למה מתווך מרוויח 70 אלף שקל.
נכון.
והם לא רואים
נכון.
את הרווח של עצמם, הם נכון. רואים את הרווח כאילו של הבן נכון. אדם האחר. אז זה נראה לי כאילו זה מאותו, זה... מאותו מקום.
מאותו מקום, זה אותו משפחה. כן. זה סוג כזה של גרידיות. לא אכפת להם כמה הם ירוויחו, אלא רק שאחרים לא
כן,
ירוויחו.
כן.
כן.
עוד שאלה. למה לדעתך אנשים רואים שמחירי הנדלן במשך עשרות שנים באמת עולים, וכל פעם הם מספרים לעצמם סיפור אחר, למה עכשיו זה כבר לא.
הם מפחדים.
זה מפחד?
כן.
זה הזה של ביבי, את יודעת.
כן, כן, אני שאמרתי את זה.
לפי מה שדיברנו לפני, נראה לי את לא אוהבת עכשיו את מה שאני אומר.
לא, אבל הם מפחדים. הוא השתמש בזה בצורה.
קיצור, לוקחים אותך לקפל הליכוד.
הם מפחדים, אבל.
עוד בדיוק יש בחירות.
איך היא אמרה את זה גם.
שתיכם לוקחים אתכם לקפל הליכוד.
תראה.
זה מזה? הם מספרים לך
חלק מהדברים שמטפטפים לנו בעיתונות, ולכן אני אומרת שזה מלמעלה, שזו העסקה הכי גדולה של החיים שלכם.
נכון.
הרי בדור של ההורים שלנו היו קונים דירה, והיו נשארים איתה עד למוות, הייתה סליחה, לא נעים להגיד, אבל מתים בסוף, והייתה עוברת בירושה. נכון?
כן.
היום זה לא ככה. היום אנשים עוברים, זזים, הדברים הרבה יותר גמישים וקורים. אבל אנשים עדיין בראש הישן, שרכישה של נדלן זה העסקה הכי יקרה שתעשה בחייך, וזה משהו שממש טבוע ב-DNA.
כן.
ולא יעזור, אבא, עשיר אבא אני לא עוזר, רוברט קיוסקי מנסה ולא תמיד מצליח.
כן, כן. אבל למה שהם קונים לעצמם דירת מגורים באיזה 1.5 מיליון או 2 מיליון שקל, עם גינה, בלי גינה, עם מרפסת, בלי מרפסת, הם יכולים לשלם עוד 300 אלף שקל קל, ובתור משקיעים לא.
מעולה, שאלה מעולה, ותאמץ את התשובה שלי.
אני הכנתי אותה מראש. באתי מוכן, אני בא מוכן לרעיונות האלה. בשום אומר לי, יש פודקאסט עוד שבועיים, אני שבועיים יושב מכן שאלות.
כל הגע, עושה שיעורי בית.
כן.
אז תראה.
עכשיו אתה תלמיד טוב, פעם לא היית.
כן.
אני אומרת לאנשים שאני מחלקת את הנדלן בבסיס לשני חלקים. חלק אחד זה נדלן רגשי, וחלק שני זה נדלן עסקי, השקעתי, או איך שתרצה לקרוא לו. בנדלן הרגשי זה הבית שלנו, זה איפה שנגור. ושם הסט החלטות שלנו תלוי בעבודה, במשפחה, במיקום המגורים, שנרגיש בבית, במקום המסוים הזה. ואנחנו בדרך כלל לא נתפשר על שום דבר מהדברים האלה, אנחנו נפעל עם הרגש. מה שכן נתפשר זה על הכסף, בדיוק מה שאמרת.
כן.
מצד שני, נדלן השקעתי או עסקי, חשוב לנו השורה התחתונה. וצריך להפריד, באים אליי אנשים ואומרים, אני רוצה לקנות דירה שתעלה מאוד בערכה, ואני אוכל לגור בה בעוד כמה שנים. זה לא עובד. זה או זה או זה.
כן.
בנדלן הרגשי אני לא יכולה להגיד לך מה לתעשות. זה שלך, אתה תפעל עם הרגש ותעשה מה שנכון. בנדלן העסקי, זה, תבוא אליי, תגיד לי כמה כסף יש לך, אני אעזור לך להכפיל אותו.
כן.
נקודה.
כן. שזה מה שזה, זה בעצם מה שאת אומרת לאנשים, שבעצם...
הם מאוד מזדהים עם זה.
זה כאילו, זה להבטיח איזושהי הבטחה שהיא קצת קשה.
נכון, ויורדים עליי על זה.
נכון, כאילו...
אבל...
זה כמו שאני רצתי לא מעט זמן, אגב, עד היום, כאילו ללא הון עצמי. אז כאילו להכפיל את הכסף זה...
אבל תשמע, קודם כל אני לא אומרת להכפיל את הכסף, אני אומרת 20% שנתי.
כן.
אבל משקיעים שלי עושים הרבה יותר מזה, וגם אני, כמובן. עושים הרבה יותר מזה.
כן.
יש... תראה, אני אספר לך סיפור של משקיע שאני מתה עליו והוא מתה עליי, סליחה על היהירות. ובזמן הקורונה העסק שלו השתתק לגמרי. תחילת הקורונה, סגר ראשון, העסק שלו לגמרי, כלום. היה לו איזשהו כסף, הוא החליט, אני עכשיו עושה לעתיד שלי, אני כל הזמן במירוץ של החיים, או עכשיו אני אעשה לעתיד. הוא קנה 3 דירות.
בחדרה.
בחדרה. כן. אני לא רוצה לספר לכם, כי אתם, לא תאמינו לי, איפה הוא נמצא עכשיו.
איפה? בכלא.
לא, הדירות שהוא קנה ב-600-650 שבועות.
בחדרה ב-600-650?
ולפני הקורונה היה.
לפני, בקורונה?
לפני הקורונה, לפני. כן. בקורונה זה טס למעלה. כן. היום הבן אדם, כל דירה שלו שווה בין 1.2 מיליון ל-1.5 מיליון. תחשוב כמה הון עצמי הוא שם, ועם כמה כסף הוא הרוויח.
כן.
הוא עשה הרבה יותר מ-100%. וכמה זה? מ-21. כן. זה 3 שנים.
אבל הם יגידו לך, מה שהיה זה לא מה שיהיה.
זה כל פעם, זה כל פעם
הם אומרים כל הזמן. כן. אוקיי. אז אנשים באים אליי ואומרים, כבר 5 שנים אני רוצה להשקיע בנדלן, ופספסתי את הרכבת. לא פספסת, תעלה עליה קודם כל. כן. אז
יש עוד תחנות.
אבל אתה יודע, בואו נדבר רגע על מה שקורה עכשיו. עכשיו אנחנו במשבר, אוקיי? אוגוסט 23, משבר פוליטי, ריביות גבוהות.
אני חושבת שהמשבר הפוליטי משפיע?
מאוד משפיע. אני מרגישה את זה מאוד.
באמת?
כן.
טוב, אתה בליכוד, עזוב.
לא, אני אגיד לך מה הקטע. יכול להיות שאליי מגיעים ילדים, אמיתי, כאילו בקטע הטוב של
הזה. הם לא מוטרדים מזה, אתה אומר.
כן, אני גם היית בסיור, אבל לדעתי, מאז שהיית אצלנו בסיור, תקשיבי, אני פשוט בשוק מהאנשים, 21, 25, נהיה אצלי כאילו המקסימום.
כי הם לומדים, הם נחשפים לתכנים.
אז הם גם לא חשופים לפוליטיקה, לדעתי.
אבל נחשפים אז לתכנים, במקום לראות את החדשות. הם רואים את המאזינים לפודקאסט.
אני יכול להיות שיש להם יותר זמן פנוי. הם לא מודאגים.
לא, הם בוחרים.
לא, יכול להיות שבחדרה הם צריכים יותר הון עצמי. כי הדירות עולות, כמה עולה היום דירה בחדרה?
בוא נגיד 1.2 מיליון.
ואת ממוקדת רק בחדרה?
גם פרדס חנה.
פרדס
חנה. בארץ זה מה שאני מוקד, אבל אני עושה פריסלים בכל מיני מקומות, ויוון בסלוניקי יוון, ששם צריך רק 100,000 יורו. תראה, אני...
כן, רגע, רגע, כולכם עם הבעיות קשב, תחזרי לסיפור. מה סיפרתי?
איבדתי את זה, אשמתכם שאיבדתי את חוטו.
דיברנו על זה שיש 20% בשנה.
כן. שאנשים הרוויחו המון המון כסף. תראה, יש לי משקיע צעיר, אפרופו צעיר, הוא בן 28 לפי דעתי עכשיו.
אצלי הוא סבא.
כן.
סבא, סבא.
הוא מגיע עם הילדים שלו.
הוא מגיע עם ה...
היה לו, היה פה דבר מאוד מעניין, הוא בא עם אמא שלו.
כן.
כי כל פעם שבאים עם ההורים זה מאוד מקשה, הילדים לוקחים לכיוון ברור, אחד וההורים לכיוון אחר.
כי ההורים חיים בעולם הכלכלה הישנה.
נכון, כן. נכון.
מה, אתה נורמלי להשקיע? בוא קומי פה לפני ש...
כן. אז הוא בא עם אמא שלו, אז היינו צריכים לשכנע לא רק אותו, אלא גם את אמא שלו.
כן.
והצלחנו. ואני, בלי להיכנס למספרים.
כן.
הוא רכש דירה, והוא כתב לי, אפילו אחרי חצי שנה מרגע הרכישה, אני לא מאמין כמה כסף כבר הרווחתי. אוקיי? אני חושבת שבחצי שנה הוא התקרב כמעט להכפלת ההון שלו. אוקיי? אז זה שאני אומרת 20% שנתי, אני חושבת שאני מאוד צנועה.
כן.
אוקיי? אם רוכשים נכון, במקום הנכון, בזמן הנכון, שזה מה שצריך לדעת.
אז עכשיו זה הזמן הנכון.
אז עכשיו זה לגלות הסודות.
יאללה.
את כל הסודות?
את כל הסודות, כן. בוא ניתן ערך.
יאללה.
כל מה שיש לך אבל.
הכל, הכל.
לא, זה באמת עיקרון של הפודקאסט. בכלל.
כן, אתה מאיים עליי?
לא, ברצינות. לתת את הכל.
כן, אוקיי. מכיוון שאני נותנת את הכל לא רק פה בפודקאסט.
בטוח.
בשמחה.
זה בדיוק המוטיב, שאם את נותנת פה את הכל, אז למשקיעים את נותנת את הכל.
תראו. קודם כל, היום זה... אני... דיברו המון על רכישה מתחת למחיר השוק, היום זה פחות עובד, ואני יותר מדברת על רכישה עם פוטנציאל לעליית ערך משמעותי. זה בעצם פה, מפה בא הכסף.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, התחדשות עירונית, זה דבר מאוד מאוד חשוב, יש המון אנשים שמזלזלים בזה, לא, זה יקרה עוד 10 שנים, ואני לא יודע, ובלה בלה בלה, זה לא משנה, זה יכול לקרות עוד 20 שנה. מה שמשנה, שאם אזור נכנס לתהליך התחדשות עירונית, יש שם עליית מחירים עם כל שלב
גם שיתקדם. גם אם זה שלושה רחובות ממני, אז זה נדבק כבר בכל האזור, כי חייבים כבר
לא, אם זה שלושה רחובות זה לא.
כן, אבל זה מתחיל להידבק. זה כמו
כן ולא. כן ולא.
אוקיי, אבל יש לך בניין בין 50 או 70 שנה.
בוא נגיד
הבניין שלך יישאר בחוץ ויתנו לו להתמוטט.
לא, אז זה ידבק בהתחדשות עירונית.
אבל הבניינים לפעמים מלכודת מוות כבר. נכון. ככל שהבניין יותר ישן
אבל אתה מסית אותי מלתת ערך, זה ברור לך.
טוב, שותק.
בכל מקרה. אז קודם כל התחדשות עירונית, ולדעת פה צריך אבל להיכנס לעניינים.
כן. אתן באיזה שלב זה נמצא?
באיזה שלב זה נמצא, מי כן. היזם, מה כן. קורה עם זה, כמה חתימות, יש המון התחדשות עירונית.
אבל הרבה פעמים אנשים מתמחרים בהתחדשות עירונית כבר כאילו מתמחרים, את הנרס שלהם כבר כאילו, לא אתה הקוניה עשה את האקזיט, אלא הם עצמם כבר עשו את האקזיט.
בוא נדבר ככה. כן. היום לקנות באזור של התחדשות עירונית בחדרה, אמרנו זה אפשר במיליון 200, אוקיי? כן. דירה חדשה היום שאותה תקבל 4 חדרים בפרויקט כזה, היא שווה בחדרה, היא נמכרת בחדרה ב-2.2. אז עדיין יש לך מיליון כן. שקל להרוויח, כן. אוקיי? כן. עם השנים, ושלא לדבר, שבוא נגיד שזה יקרה עוד 10 שנים, המחירים יהיו אחרים לגמרי, כן. נכון?
כן.
יפה. אז זה קודם כל התחדשות עירונית, ופה צריך באמת להגיע למידע האמיתי ולדעת. למשל, אתן דוגמה. מה היית מעדיף לרכוש? דירה באזור שכבר יש 70-80% חתימה, מיזם זה, אבל עוד אין שינוי טבע ועוד אין היתר, לעומת שכונה שהם עכשיו מתחילים להחתים. איפה אתה חושב שתהיה עליית מחירים יותר גבוהה?
איפה שמתחילים להחתים.
נכון, אבל צריך לזה הרבה יותר חזון, נכון? כי זה הרבה יותר מפחיד, זה עוד לא
זה גם יכול להיכשל בדרך, נכון.
זה יכולים לקרות הרבה דברים בדרך, אוקיי? אז השאלה, כמה אתה שמרן? מה אתה רוצה יותר בטוח?
לא, בחנת אותי.
כל הכבוד.
למה את לא נותנת לי להגיב אצלך?
אתה מקבל 100. היי.
אוקיי, אז הדבר הראשון זה למצוא בהתחדשות עירונית.
כן, ולקנות בזה חכם, לא סתם. דבר שני, אז זה פריסלים. היום פריסלים, במיוחד בתקופה הזאת, שזה משהו שבאמת במאמר מוסגר אני רוצה להגיד, יש פה עכשיו איזושהי דיכטומה בשוק, שהוא מלקק אותי למטה.
זה לא נשמע טוב. הכלב פה. וואי וואי.
אז זה ברור שזה הכלב.
אבל פחות מזה בכלב.
את זה אתה יכול לחתוך.
זהו.
זה הערך האמיתי.
טוב, אם לא יהיה פה מצחיק, אז לא יהיה פודקאסט, תקשיב. זה האג'נדה. אם אנשים לא נהנים
אני מסמיקה, אני מסמיקה.
אוקיי, אז פריסלים.
רגע, אבל לפני שאנחנו מדברים על פריסלים, יש איזה דיכטומה בשוק, שמצד אחד יש ריביות גבוהות, מצד אחד, בגלל המשבר, יש הזדמנויות מאוד מאוד טובות. אז איך אנחנו בונים לנו תוכנית עסקית, תוכנית מימונית נכונה, כדי שנוכל לקנות עסקאות מאוד טובות, גם בהתחדשות עירונית וגם בפריסל היום נכון. יש ממש הזדמנויות מעולות, ואני מתפלה זאת אומרת, בעצם אני לא מתפלה, בגלל כל מה שדיברנו קודם, שאנשים מפחדים, זה זמן של אי ודאות, וזה גורם לאנשים לשבת על הגדר. אבל עצה שלי אליכם, תקנו עכשיו, אפשר להסתדר עם הכסף, בקלות אפילו.
כן, אני רגע רק אסביר מה זה פריסל ברשותך, בסדר?
כן, ברשותך תסביר.
פריסל, הרעיון זה שקבלן עכשיו בונה בניין, הוא צריך למכור דירות לפי הדוח אפס, עוד הרבה הרבה לפני השלב של השיווק ושל הפרסום.
אם לא הבנק אומר לו, חביבי, שכח מזה.
בדיוק, מה שנקרא,
הוא צריך להראות לבא.
מה שהיתרון בדבר הזה, שהיום בגלל המצב ובגלל הריביות, אז הקבלנים נותנים שתביא 20% עכשיו, זאת אומרת שאם אתה קונה דירה נניח ב1.5 מיליון שקל, 300,000 שקל אתה נותן עכשיו, שקודם כל תחשוב מי שקונה דירה שנייה ושלישית, זה בכלל טוב עבורם כי במקום 50% מימון, ואת ה-80% הוא משלם בסופו של דבר בסוף. מה שהוא יכול לעשות באמצע הדרך או בסוף, למכור את הדירה.
זה רק ומספיק, אם הוא עושה חוזה
רגע,
מיוחד.
רגע, רק נסביר את זה. כן. ואז נניח בן אדם מוכר את הדירה ב300,000 שקל יותר, הוא עשה 300 על ה-300.
בקלות, ובשנתיים שלוש.
כן.
ממש.
היא שאפשר למכור באמצע.
כן, אם אפשר למכור באמצע.
כן.
הם אפילו, יש פרויקטים שנותנים 15.85.
נכון. יש לי פרויקט עכשיו של 7.93.
וואו.
נשבע לך.
אוקיי. אבל איך, טוב, אוקיי, לא ניכנס לזה, כי זה מספיק כסף ליזם, זה קצת מעורר אצלי חשד.
אז אני אגיד לך, נכון, יפה, יפה, שאלה טובה. אני אתן לך להגיב אצלי גם באתר. בכל מקרה. בכל מקרה. בכל מקרה, כן, יש פרויקט של 7.93, כאשר 7% זה בחתימה עצמה, 13% זה דרך ליווי בנקאי של בנק, שמשלמים על זה 1,000 שקל בחודש ל-18 שנה, אבל כאילו בעוד 4 שנים את מוכרת את הדירה.
אני לא מכירה את העסקה, הייתי בודקת אותה וזה, אבל בכל מקרה, זה אני מאמינה שבטוח בדקת.
כן, כן, אז זה בעצם הרעיון של הפריסלים, שמביאים מינימום הון עצמי, בונים על עליית מחירים, אפילו 10-15% בעוד 3-4 שנים, ואז על ההון העצמי עושים יותר.
בדיוק, והקטע הוא שפה שוב נכנס עניין, אני לא מאמין, מה זה על הנייר, מה יקרה, הקבלן ניפול, בלה בלה בלה.
נכון.
יש מלא.
לא, אבל יש הרבות חוק מחר, וזה, כבר קבלן לא משנה אם הוא נופל.
נכון.
לא מעניין.
טוב, אבל בכל זאת זה מסבך את הפרויקט.
לא, ברור, ברור, אבל זה לא כמו חפציבה שפעם זה.
בכל מקרה, גם פה צריך לדעת לבחור את העסקה נכון, ואת התנאים, ואת היזם, ולהבין מי הגוף המממן, ויש פה, גם פה יש מיומנות שצריך לדעת.
ואת צריכה להסביר למה את לוקחת 2% פלוס מע"מ.
כן. לא לקפוץ סתם לעסקה. בתור מלווה,
נכון.
לא לקפוץ קפיצת ראש לבריכה ריקה, אלא לוודא שהבריכה הזאת מלאה, ואפשר זה. ואז זה באמת לא קפיצת ראש, אז זה כיף.
אוקיי.
זה ממש, זה עסקאות מעולות.
כן.
אז זה אפשרות אחד.
זה הדבר השני.
שני.
כן.
עכשיו,
יש עוד?
יש מקומות בארץ שעושים עליית ערך.
באופן טבעי.
באופן טבעי, אבל יותר, הם מנצחים את שאר השוק.
נכון.
למשל.
חיפה.
חיפה, כן.
אני עושה פרסומת סמויה, כמו קוקה קולה שפעם.
אז על חיפה אתה תדבר, אבל אני אדבר על המקום כמו חריש. שאנשים, אצלי בקבוצה היו, מה זה יורדים על חריש? ואני כל הזמן שאלתי אותם, תגידו, איפה אתם גרים? אז הם היו אומרים לי, לא יודעת מה, אני גר ביבנה. מתי לאחרונה היית בחריש? לפני איזה 3 שנים הייתי שם בשבת, עשינו סיבוב.
כן.
אני גר בפרדס חנה, חריש קרובה אליי, אני נמצאת שם, אני לא נמצאת שם הרבה הרבה, אבל אני מגיעה לחריש. ולא רק זה, חצי פרדס חנה עברה לחריש. כי פרדס חנה יקר וחריש זולה.
כן. מה זה זולה?
תראה, היום היא כבר התחילה להתאזן, והיא תתאזן לגמרי. היום אפשר לקנות 4 חדרים ב-1.8, משהו בכיוון הזה. אבל כשהתחלנו, דיברנו על 600, אנשים לא האמינו בעיר הזאת בכלל. יש להם טענות אליה מפה עד להודעה חדשה. אבל שאתה גר בסביבה ואתה חש את הדברים, אז אתה רואה אנשים עוברים לשם, ואתה רואה מי עובר לשם, איזה סוגי אוכלוסייה. כן. אתה שואל אותם, יש בעיה עם, כי הרי יש שם מגזרים שונים, יש שם בעיה מגזרית? לא, אין בעיה, כולם חיים בסדר. עכשיו, כמובן שבכל עיר נוצרים, אבל הייתה שם עליית מחירים מטורפת.
כן.
ואנשים ממש אהבו לא לאהוב את העיר הזאת, והם הפסידו הרבה כסף בגלל
כן.
זה.
כן.
אז צריך לזהות כאלה מצבים במקומות אחרים. זה עוד דבר. וזה מעביר אותי גם לחול. אתה רוצה שנדבר על חול?
כן, יאללה, בוא נדבר על... על יוון,
תראו,
נכון?
נדבר על יוון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. ארצות הברית הייתה יעד מועדף במשך הרבה הרבה זמן למשקיעי חול. לאחרונה בעיניי קצת ירדה אטרקטיביות, יש שם תשואות יפות, אבל הן תשואות...
למה? כי הריבית שם עלתה במיוחד?
גם בגלל שהריבית עלתה, וגם בגלל שהתשואות הן בסביבות 10%, שאני מדברת על 20% שנתי, אוקיי? אז זה פחות...
שמי, ה-20% הזה הוא ממש גבוה.
נכון. נכון. אז בואו נלך רגע לסלוניקי.
כאילו, אם את אומרת את זה למשקיעים מקצוענים, אין מצב שהם, ואת מראה להם היגיון ש...
בואו נלך למשקיעים.
אם במקרה הגרוע הם מקבלים 10 ואת אומרת להם...
בואו נשאל את
זה. בתחיש ביניים זה 20?
בואו נשאל את
זה. משקיעים מקצוענים חותמים על זה. אני מדבר על משקיעים שיש להם און הם יכולים...
כן. יריב, מהשנים האחרונות, אתה יכול לחשוב על איזה משקיע שרכש עם, 25% הון עצמי, עם כמה אחרי 5 שנים היה שווה ההון שלו?
יותר מפי 2.
כן, אבל...
כן, ברור.
למה אתה אומר כן אבל?
אני אגיד לך, כי... לא, אני בימי אני חי. הם יגידו, טוב, זה היה בעבר, אני לא מאמין שזה ימשיך.
אבל אני אגיד לך, העבר הזה, זה נכון לשנת 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, כנראה נמשיך עוד הלאה.
אז עוד פעם, זה אותו שיח גם מהפרק הקודם.
נכון.
הוא יגיד, דווקא אצלי עכשיו, ויהיה 5.
אין בעיה, שיגיד ויחכה.
יהיה 5.
אין בעיה, שיגיד ויחכה. ושימשיך להגיד את זה גם עוד 4 שנים. ואחר כך הוא יישאר בלי דירה. אבל יהיה לו הרבה תגובות בפייסבוק שאי אפשר ואי אפשר ואי אפשר, והוא יספר לעצמו שאי אפשר, ואחר כך הוא יאשים את הממשלה שאי אפשר.
כן.
זה האנשים האלה, אין מה לעשות. כן. אתה לא יכול לשכנע את כולם. אתה יכול להפיץ את התורה שלך, מי שמתמגנט, מתמגנט, מי שלא, לא, הכל בסדר, מה אתה יכול לעשות?
כן, לגמרי. בכל מקרה, למה אני מזהה את יוון, ואני לא מזהה את יוון כיוון, אלא את סלוניקי, כי זה עיר שירדה מאוד מאוד במשבר שהתחיל ב-2008, והיא עדיין לא הגיעה למחירים שלפני
המשבר. היא גם פשטה רגל ב-2016 או משהו, 14, לא?
כן, כן, לא.
לא, יוון, יוון, 2011, הזכרנו את זה בפרקים הקודמים.
לא, לדעתי זה לא היה
ב-2010, משבר החובות באירופה.
כן, אבל זה היה יוון, שלא הכסף המדינה, הכספומט, לדעתי זה היה 2014-2015.
לא, זה התחיל ב-2010, אולי ב-2011 זה היה...
זה התחיל ב-2008.
נכון.
זה העמיק.
לא, נסביר מה כן. קרה. כן, המשבר הפיננסי העולמי, ואז הדביק אותם מחוות. נכון. בקצרה. לא לחפור על זה?
אי, כן.
המדינה אמרו, לא תהיה, אין יוון. אין, מחלקים עכשיו את ה...
כן.
לא, 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 אני לא צוחק. שתבין, היה אפשר להוציא משהו כמו 100 יורו ביום.
הכל.
כן, 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 בדיוק.
לאנשים לא נשאר כלום, המדינה פשטה רגל.
כן,
כן, כן.
פשיטת רגל.
ממש, ממש. אז היא התאוששה, ובשנת 2022, היא הייתה מדורגת ראשונה במדרג העולמי בהתאוששות, בצמיחה כלכלית.
כן.
ראשונה. אז זאת אומרת, היא מאוד מאוד מתקדמת. סלוניקי, אני לא אכנס לכל הדברים, זה ארוך ויש מלא, בתנופת התפתחות מאוד מאוד גדולה, ובעצם העיר התרוקנה, ויש הרבה בניינים שעומדים ריקים עדיין. עכשיו, עוד דבר מאוד מאוד חשוב בסלוניקי, שיש שם 170 אלף סטודנטים, לשם השוואה, בבאר שבע יש 35 בערך. רק שתבין איזה כמות מטורפת של סטודנטים.
כן.
יש שם מוסדות אקדמיים גדולים.
כן, יש שם עוגנים, מה שאת מתכוונת.
יש עוגנים. ויותר מזה, החינוך האקדמי הוא בחינם, ובאים מכל אירופה ללמוד שם. בוא לא נשכח שיוון זה ערש התרבות המודרנית.
ברור, יש לה את כל ההיסטוריה.
כן, מרגישים את זה בכל מקום.
הדמוקרטיה התחילה...
הם אנשים תרבותיים, הם לא... בכל מקרה, יש...
כן, אבל מה לא אמרו עליהם במשבר הזה שהם מצלנים, והם לא רוצים לעבוד?
הם אחרים מאיתנו, אבל הם... בסדר, לא ניכנס...
לא משנה, לא, אני סתם... אני מכניס פה בדיוק...
לא, כי אני ממש לא חושבת שזה נכון.
לא, כי אלה הרבה סיבות של אנשים שאומרים למה לא להשקיע שם.
הם...
לא, כשחלילה, אין לי משהו נגד יוון.
הם חכמים, הם חדים. כיף לעבוד איתם, הם נחמדים, יש להם אוכל טוב, בסלוניקי נורא חם בקיץ.
היוונית.
סלט יווני זה, אתה יודע, המנה הראשונה. פותחים של שולחן, זה לא נגמר, זה מדהים. אני קיטוגנית ויש לי שמה לאכול, אז אני אוהבת אותם. בכל מקרה. אז שוב, אני לא אכנס, יש עוד המון המון סיבות. מה שאנחנו עושים, אנחנו רוכשים בניינים, ואנחנו הופכים אותם לדירות שמתאימות בעיקר לסטודנטים. אפשר גם לעשות בהם Airbnb.
רגע, אבל את חושבת את הבניינים, מה זה קבוצת רוכשים כזאת?
לא, זה כל אחד רוכש את הדירה שלו. היזמים בעצם רוכשים את הבניין ומוכרים דירות. אוקיי?
מה עם מלונאות?
אתה מקבל דירה על שמך בטאבו, מה שאני קרא.
אוקיי.
כן.
אוקיי, דירה שלך. יש לנו חברת ניהול, מנהלים את הכל מאלף ועטף עבור המשקיע. עכשיו, אנחנו פונים יותר לקהל הסטודנטים, בגלל שיותר קל לנהל את זה, בגלל שזה גם יותר קל למשקיע, ונכון שהתשואה קצת יותר נמוכה, אבל עדיין מקבלים שם תשואה מאוד יפה בסך הכל. זה יותר הגיוני, מקבלים את הדירות מרועטות לחלוטין, וזה מאוד מאוד נוח, יש מעטפת שלמה.
Okay.
עכשיו, תשואה נקייה, אחרי מיסים וניהול, של הסחירות היא בערך 5%. יש עוד עליית ערך שנתית של 10-15%. זאת אומרת, ביחד אנחנו מתקרבים ל-20% שנתי.
כן.
זה, וזה בעיניי עוד אפשרות, במיוחד למי שכבר רכש בארץ, ולא צריך לשלם מס
על... מס רכישה ב-50% מימון.
כן, בדיוק. אז זה מאוד נתאים. עכשיו, בזמן המשבר הפוליטי פה בארץ, יש כאלה שאומרים, אני רוצה נקודת אחיזה במקום אחר. זה מאוד מתאים להם.
כן.
זהו, זה... אתן דוגמה. הגיע אליי אתמול, אני לא זוכרת אם הם הגיעו עם 1.3 מיליון או 1.5 מיליון, זה, אתה רואה, אני עובדת על קהל אחר משלך, אנחנו לא מתחרים.
אצלי הגיע היום מישהו עם 100 שקל.
סתם, סתם. אותי זה היה מרפא.
לא, אני אומר לו, כמה יש לך? אומר לי כלום.
זה בסה.
למה בסה? הם יוצאים גם עם איזה, יש לי מישהו מלצר, שהוא יצא עם דירה.
מעולה, מעולה. אז... לאנשים כאלה, כן. אני בונה תוכנית השקעה, ואז...
שאז את מפזרת להם.
מפזרת להם. עכשיו, זה כמובן מותאם להם אישית, לפי מה שהם ברור, רוצים ברור. ומה שזה, בטח. אבל אני מסבירה להם את הכל, למה כדאי, ובונה להם, נגיד, סתם, זה, יש המון אפשרויות, דירה אחת בהתחדשות עירונית, אחד בפריסל ואחד ביוון, למשל.
כן.
אין לזה אין סוף של אפשרויות
כן.
פה.
כן.
זהו.
תגידי, איפה את רואה, מן הסתם נראה לי שאני יודע את התשובה, כי את בטח חושבת כמוני,
טוב, אבל הקהל שידע גם.
איפה, כן.
אל תשאיר את הידע אצלכם.
זה שני המאזינים שלנו בפודקאסט.
רק שניים יש.
שם בדיוק הוא אמר לי מקודם.
אלפי.
אלפים?
כן, כן, כן.
כל פרק.
מגניב.
איפה את רואה את מחירי הנדלן, בכוונה אני מחלק את השאלה לשתיים, בשנה הקרובה ובעוד 5 שנים והלאה.
אני חושבת שהמשבר הזה, זה מאוד קשה להגיד כמה זמן הוא ישפיע עלינו, המשבר הזה.
מדברת על, על הריביות?
לא, אני מדברת על המשבר הפוליטי.
יו, בן אדם הראשון שמדבר על זה.
כן.
בן אדם הראשון שמדבר על זה.
זה ממש מטריד אותך.
זה מטריד אותך? לא נראה לי שזה מטריד כאילו...
לא, אבל בואי, יש אנשים בהייטק.
מה זאת אומרת? אני רואה
בן אדם שאמר לי...
מה זאת אומרת? אנשים עוזבים את המדינה בעשרות.
זה נראה לי קצת הגזמה.
תקשיב, זורק את ההייטק.
אל תצעק עליי.
בוא, אנשים
שמשיב... ביקשתי שלא תצעק עליי ליד אנשים.
תקשיב, כולו...
יש פה 1,000 איש.
אל תצעק עליי.
סתם, לא, יש לפעמים 6,000.
מה שמחזיק את המדינה הזאת, מה שמחזיק את המדינה הזאת וגם את הנדלן, זה ההייטק. את כולנו. אם ההייטק מת, כולנו נחטוף.
כן.
אני חושבת שהריביות, אנשים התרגלו אליהם כבר. זה שוק ראשוני שהתרגלו אליהם.
נכון.
וביוני הרגשתי שאנחנו יוצאים מהשוק הזה.
נכון.
שמתחיל להתעורר.
נכון.
אבל זה עוד פעם קפה. למה? למה זה קפה? הריביות לא עלו. אז למה זה קפה? זה המצב הפוליטי.
אוקיי.
אני, תראה, יכול להיות באמת שהמיליה שלי... אני מסתובבת יותר במיליה של אנשים שמאוד מאוד, זה מאוד מפריע להם המצב הפוליטי.
כן.
אבל אני קוראת בפייסבוק, אני רואה מקומות, ואני מרגישה את הכיפון, אוגוסט.
כן.
בהשוואה לשנה שעברה זה מטורף.
כן.
אצלי, ככה אני מרגישה, ואתה יודע, דיברנו קודם על, לפני שהתחלנו, על מתווכים שאומרים כן. לך שלא לא קרה כלום. כבר כמה חודשים טובים.
נכון.
נו, כן. אז עכשיו, לדעתי, אתם עושים שטות מוחלטת, כי עכשיו זה הזמן לרכוש.
אוקיי, עכשיו, אז את מאמינה שבשנה הקרובה המחירים...
אני מאמינה שייקח זמן לצאת מהמשבר.
אז המחירים יישארו אותו דבר, הם ירדו, הם יעלו בשנה הקרובה?
אני לא ממש קוראת לזה ירידת מחירים, זה איזושהי זליגה למטה, כי זה לא באופן דרסטי, דירה ששווה 1,200,000 עכשיו נמכרת ב-800,000, זה לא קורה.
כן.
זה ממש לא קורה. Okay. אנשים מבינים מה שיש להם ביד, אם הם כבר רכשו, הם ימכרו במחיר שמתאים להם.
אוקיי.
Okay. או גם לא רוצים להפסיד.
ובעוד 5 שנים?
בעוד 5 שנים, עליית מחירים מטורפת.
כן.
זו דעתי. ולכן אני אומרת, תרכשו עכשיו.
כן.
תעשו את המאמץ, אוקיי, ריביות גבוהות, לא סוף העולם. אפשר להסתדר עם התשלומים, ובמיוחד הם לוקחים את זה מראש בחשבון, ובונים את התוכנית המתאימה, אבל אתם מה זה תודו לנו, לכולנו פה, אם אתם תבואו אלינו להשקיע.
נכון.
מה זה? זה מטורף מה שיקרה.
יאללה, יבואו.
אני, לא, אבל תראו, זה קרה גם, שוב, יש לי וובינר שלם על הנושא הזה, על מה יקרה עם המחירים. רואים את הגרף של מ-2000 עד עכשיו, והיו הרי משברים באמצע, ורואים את הירידה הקטנה והעלייה המטורפת אחרי זה.
בקורונה?
לפני, ב-2008, מתי זה? 11? לא זוכרת.
כן, עם המחאה והכל.
היו כמה...
כן, היה רבע שעה כזה שירדו.
כן, זה היה קצר.
עד היום אבל אנשים מדברים על המעלים ברוטשילד. אמרתי לך, אז תבוא, נו.
נדמה לי ב-2016 היה מעם אפס או משהו כזה.
נכון, יאיר לפיד.
חוק דירה שלישית, היה כמה כאלה שהקפיאו את השוק.
בדיוק אמבולנסים מתאים לנו.
כן.
ו... אתה רואה את זה על הגרף, את הירידה הקטנה ואת העלייה המטורפת.
אז אתה אומרת, בגלל זה התקופות האלה מסומנות כהזדמנות. כי אחריה יש את העלייה המטורפת.
בדיוק.
הנה.
זה דרך אגב טיפ ענק.
יאללה.
אנחנו מיותרים פה, תקשיב, תשאיר אותה.
כוס יין, כוס יין.
נרים.
יאללה.
רגע,
לא, לא, זה וודקה, זה וודקה.
קח תשתה, כוס יין
בחיים,
באדיבות ויינס.
הפריסלים, ה-20-80, חדרה, חיפה, הכל, לחיים.
לכולם.
רותם, אז פרק מדהים.
תודה.
תודה רבה לך.
מלא בערך.
תודה רבה לך, תודה רבה שבאת. נמשיך ללמוד ממך עוד המון.
בקבוצה.
בקבוצה. תסירי את החסימה.
רותם, נמיר. קודם כל תודה שהזמנתם, לכבודו לי. ובאמת זה כיף, כיף לשבת ולדבר על הדברים שאנחנו חיים אותם יום יום, שעה שעה, באמת.
אלינו לעונג. רותם נמיר פרדס, נדלניסטית וקבוצת פייסבוק.
מבשלים נדלן.
מבשלים נדלן, תצטרפו. וזהו, נתראה בפרק הבא. רותם, תודה.
ביי, תודה.
ביי.